כן, הלכות דעות, פרק א', הלכה ז'. עכשיו, פה יש הדרכה מעשית. הרי דיברנו על זה שהמידה הרצויה שצריך ללכת בה היא המידה הבינונית. צריך אדם ללכת במידה הבינונית. עכשיו, גם ראינו שישנן שתי מוטיבציות לכך. המוטיבציה האחת זה משום שהאדם צריך להיות אדם שלם. כלומר, האדם כאדם אינו אדם, אלא אם כן הוא הולך במידה הבינונית, שזה דרכו של אדם, האדם האמיתי. כן, אדם שהולך באחד הקצוות, הוא כבר לא בצלם האדם האמיתי, ולכן זה מוטיבציה אחת להיות מוסרי, זאת אומרת להיות בעל מידות אמצעיות. מצאנו שיש גם מוטיבציה שנייה, והיא המצווה. כן, יש מצווה, והמצווה היא לא סתם מצווה להיות בעל מידות טובות, אלא ללכת בדרכיו, כלומר להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כך שאפשר לומר שתיקון המידות גם מביא את האדם בסופו של דבר לדעת אלוהים שלמה.
בינוני זה מושלם?
כן, בינוני זה מושלם. כן, בינוני לא במובן של לא כל כך טוב ולא כל כך רע, אלא בינוני במובן של ממוצע. שהוא באמצע בין שני הקצוות, שזה הדרך האידיאלית. בסדר? זה אנחנו זוכרים, כן. לא משנה איפה היא, זה האמת. דעת אלוהים זה לדעת את האמת. וכן, יש פה שתי בחינות שונות, שגם אצל הגויים, אגב, דיברו עליהם. כן? למשל, זה ההבדל בין אריסטו לאפלטון, שאצל אריסטו, המידות זה תקינות מצבו של האדם, והאדם צריך להיות בעל מידות כדי שייטב לו. ואילו אצל אפלטון, המידות הטובות זה הידמות לאלוהים. כן? אדם מידמה לעניינים האלוהים, לאידאות, ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. אז גם זה אנחנו מוצאים אצלנו. אני הזכרתי שגם בספר מסילת ישרים הדבר הזה מוזכר בעמוד השער, נכון? מה כתוב בעמוד השער של מסילת ישרים? כתוב ספר מסילת ישרים, כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אז אם כן, יש מוסר ויש יראת השם. מה אתם אומרים? נפתח את החלון, את המזגן או שום דבר? מה אתם אומרים? הוא בהשעיה. טוב, אז בינתיים נתבשל, לא נורא. אם כן, איך אמרנו? שספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אז מוסר זה עשיית הטוב מצד המוטיבציה האנושית, כמו שאומרים בערבית, צחה בין אמנש, יראת השם זה בעצם הדבקות. מעניין ששתי הבחינות האלה אנחנו מוצאים אותן בהרבה ספרויות, למשל בספר מוסר הקודש. יש לרב קוק ספר אורות הקודש, כרך ג'. הכרך הזה מכונה בשם מוסר הקודש. והוא מחולק בעצמו לשני חלקים. החלק הראשון נקרא מוסר הקודש. ההוכחה. החלק הראשון נקרא מוסר הקודש. החלק השני נקרא בשם דרך הקודש. הנה, גם אוכל. אז מה ההבדל בין מוסר הקודש לדרך הקודש? מוסר הקודש זה הקודש שיש בעצם ההתנהגות האנושית התקינה, ודרך הקודש זה הדבקות של האדם באלוהים, בבחינת בצלם אלוהים עשה את האדם. בסדר?
שוב אפשר לחזור על ההבדל בין מוסר הקודש לדרך הקודש.
כמו שאמרנו בתחילת השיעור, לפני שאיחרת. בסדר? עכשיו, ומה אמרנו לפני שחרת? אתה יכולת גם מזה לשאול. התשובה היא, ששורת, או שתשמע את הקלטת או שנענה לך. טוב, אז אני אענה לך. כן, מוסר הקודש, המוסר זה השאיפה להיות מוסרי כדי להשלים את האדם שלי. זה משהו אנושי. ויש דרך הקודש, זה המוסריות כדי להידבק בשם. כדי להידמות למידותיו. בסדר? עכשיו, הדרך השנייה שהיא לדמות למידותיו, מכונה, אנחנו נראה את זה בהמשך, בשם דרך השם. אתם אתם רואים, מסילת ישרים. יש פה איזו קונוטציה של הליכה, של שלב אחרי שלב. ויש הבדל מהותי. אף על פי שההתנהגות של אדם שהולך לפי המוסר, ואדם שהולך לפי יראת השם, היא אותה התנהגות, הלכה למעשה. אבל יש הבדל בשני דברים. א', בכוונה, שהאחד מתכוון להידבק בשם והשני לא. וגם באופן הקנייה של המידות האלה. אם המטרה שלי זה להיות מוסרי, אין שום חשיבות לסדר שבו אני קונה את המידות. אני בודק את עצמנו, יש פה בעיה במידה הזאת. טוב, זה אני עובד. יש בעיה במידה הזאת, בזה אני עובד. בזה לחזק, זה בסדר וכו'. אז זה חשבון נפש, לפי הטבלה. אני רואה איפה אני בסדר, איפה אני לא. לעומת זה, אם המטרה היא דבקות בשם, יש חשיבות לסדר. דווקא מידה זאת, לפני מידה זאת. תורה מביאה לידי זהירות, שמביאה לידי זריזות, שמביאה לידי נקיות. יש חשיבות בשרשרת, ואם מתבלבלים בסדר, יש גם נזקים. לכן, בתחילת מוסר הקודש, הרב קוק לא הביא שום ציטוט משום ספר. אבל בתחילת דרך הקודש, הוא מביא את רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, שאומר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות נקיות וכו'. כן. כן. בוודאי. אבל אדם לא יכול, גם הדברים שהוא נוטה להם באופן טבעי, הוא צריך לקנות, הוא צריך לחזק. דברי תורה צריכים חיזוק. אבל יש לו אהבה, אז הוא צריך לחזק את האהבה, גם כן. לא די שהוא ישלים ויראה. ובכן, בואו נראה עכשיו, מתוך כל המבוא הזה הארוך, אנחנו יכולים לגשת אל מעמקי ההלכה זין. וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבע בו. כלומר, לפי הרמב"ם, זה דורש מאמץ. אני צריך לתרגל. יש אפילו ביטוי בתפילה, ותרגילנו בתורתך. זה אגב מעניין, זה אומר שהמידות הן לא טבעיות. אני לא נולד צדיק. אני לא נולד ישר וטוב. אני צריך לעבוד על זה. אז זה בעיה. אם זה דבר שאני צריך לעבוד עליו, אז אני כל הזמן אהיה במתח. החיים שלי יהיו מתסכלים נורא. אני כל הזמן אפחד שמה יצר הרע יתגבר עליי. לא. זה הבשמות של להרגיל. שבסופו של דבר, זה הופך להיות טבע. כן? הרגל נעשה טבע. כן, מה אתה אומר?
אבל מה קורה שפסוק, תעשה
הרגל כמתלם ישר? כי האלוהים עשה את האדם ישר. כן, מצד נשמתו. כן, לא מצד נפשו. כי הרי בנפש יצר לב האדם רע מנעוריו. מצד נשמתו הוא ישר. מה?
אנחנו
צריכים לחפור לגבי הנשמה אמיתית. כן, זה ברור. כלומר, ההנחה היא שהמוסר הוא באמת מתאים לטבע של נשמתי, לא לטבע הנפשי הגלוי. כן? למשל, ילד יש לו סוכריה. אתה אומר לו, תן אותה לחבר שלך. הוא מתחיל לבכות, הוא לא רוצה. ברור? כלומר, זה לא הטבע להיות כזה נחמד וטוב. באמת לא. איך אני יודע? כן? או למשל, אומרים לאדם, תשמע, וכמו שאומרים המחנכים הדתיים, שזה דבר חמור מאוד, אומרים, שלום תלמידים יקרים, היום נלמד על התפילה. התפילה היא הדבר היותר טבעי לאדם. אם המורה צודק, אז זה אומר שהדבר הראשון שבא לי לעשות בבוקר כשאני מתעורר, זה לקפוץ מחוץ למיטה, להניח תפילין ולהתבלם. ואני יודע, לא ממני, אלא מחבר שלי שסיפר לי, שזה קשה לקום מהמיטה בבוקר. לא רוצים. אז יש פה שתי שעות, או שהחבר שלי הוא לא נורמלי, או שהמורה לא נורמלי. האמת היא ברור שלא זה ולא זה, אלא האמת היא שהמורה טועה. המצוות זה לא טבע האדם. המוסר הוא לא טבע האדם. יש ביטוי, אדם לאדם זאב, נכון? ככה אומרים, לא? המקור של זה זה בלטינית. בלטינית אומרים הומו הומיני לופוס. כן? אדם לאדם זאב.
אבל כן. אומרים את זה כדי לחשוף את הטבע הנשמתי שזה
טבע. יפה. אם אתה מודע לזה, שאתה בסופו של דבר הולך לחשוף מדרגה שהיא באמת הטבע הנשמתי שלך, זה בסדר. אז אחר כך, כשזה נקנה, אז זה הופך להיות טבע. הרגל נעשה טבע, לא בגלל שאני עובד על עצמי, אלא בגלל שבאמת יש איזה טבע טבעי שמתגלה. זה סייל. כן, אבל זה עוזר מבחינה פדגוגית לא לספר סיפורים. כן? אגב, מה שאני אומר, איזה בעיה שהיה, מה אתה? חכה שעתיים. כן. זה גמרא מפורשת במסכת קידושין. במסכת קידושין מה נאמר? שהרי בכיבוד אביהם נאמר, קבל את אביך ואת אמך. כלומר, בכבוד התורה הקדימה את האב לאם. לעומת זה, במורה איש אמו ואביו תיראו, שהקדים את האם לאב. אז אומרת הגמרא, מדוע? בגלל שהטבע של האדם זה הפוך. האדם מכבד את אמו יותר מאביו, וירא מאביו יותר מאמו. לכן התורה הפכה. זאת אומרת שהמצוות ניתנו על מנת לתקן את טבע האדם. טוב, בואו נמשיך. אני שוב חוזר, תרגיל, כן? יש פה עניין של הרגל. וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו? יעשה. יעשה. אז זה מעניין, יוצא לפי זה שהמעשים הם משנים את האדם. קוראים לזה בפסיכולוגיה behaviorism. אגב, זה נכון שיפעתה, אני חושב שזה יפעתה את החימור.
כמה צריך לשים את זה במטרה?
אין לי יודע. מינוס ארבע?
זה
הלכות, זה הלכות. בסוף, יכול להיות שלקראת סוף היום יהיה בסוף משהו. טוב, נזיע, נקפע, וזה בסוף. טוב, מה? תעשה מה שאתה רוצה. אז הביהביוריזם אומר שההתנהגות הפנימית של האדם מושפעת ממעשים חיצוניים. זה נכון וזה גם לא נכון במידה מסוימת. תלוי. יש ביטוי מפורסם שעשה שמות בעולם הדתי, כי לא הבינו אותו נכון. זה ביטוי אחרי המעשים, נמשכים, הלב עבוד. מי אמר את זה?
אומר
בחיה. לא. בספר החינוך. בהקדמתו, נכון? אחרי המעשים, נמשכים על לבבות, אז חושבים. הדבר הזה, מזה הסיקו מסקנות נוראות. למשל, אתה, נגיד, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אל תדע, תניח תפילים, בסוף תאמין. זה פשוט פשע, האמירה הזאת. אם אני מתנגד למשהו, ואתה כופה עליי לעשות אותו, מה יצא בסוף? אני אתחיל. תתחילה. אלא, מה שאומר הביטוי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה בתנאי שיש לבבות. זאת אומרת, אני צריך לרצות להשתנות, ואחרי הרצון יש מעשים. אז קודם כל, אדם צריך לרצות. אני החלטתי להשתנות, אבל יש לי בעיה, עוד לא השתניתי. אמרו, בסדר, כיוון שהחלטת, עכשיו הדרך פשוטה, יש מעשים, תעשה מעשים, תשתנה. זה מה שכתוב כאן. וחצה, אני ארגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקברו בו, כלומר, אחרי שהוא החליט, יעשה. וישנה וישלש במעשים שעושים על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיו בהם תורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו. עכשיו פה זה קצת שונה ממה שהוא כתב בספר שמונה פרקים, כי פה הוא לא כותב איך, לכאורה משתמע שאם אני רוצה להשיג מידה בינונית אני צריך להגיע למידה הבינונית, לעשות את המעשה הבינוני תמיד. אבל בפרק שני הוא יסביר לנו שזה לא מדויק, זה צריך ללכת לקצה השני ולחזור. ולפי שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, כן, הוא שור חוזר למה שאומר בהלכה, והם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקרא דרך זו, דרך השם. דרך שצריך ללכת בה, כן, מה שאמרנו שיש סדר לדברים. והיא שלימד אברהם אבינו עליו השלום, אבינו לבניו, שנאמר, כי דעתיו למען אשר יצווה, וגומר. מה כתוב בגומר? נו, ושמרו דרך השם. טוב, פשוט הוא מצטט פה את הפסוק, אבל החלק שרלוונטי זה מה שכתוב בגומר. ושמרו דרך השם ועשות צדקה ומשפט. והעולר בדרך זו, לביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר, למען אביא השם על אברהם, את אשר דיבר על ה... אם כי פה הרמב"ם לא כך מדגיש את הנושא שזה לפי סדר מסוים. אבל בסייעת ישרים זה יותר ברור. עד כאן הפרק א'. פרק שני הוא פרק של פרקטיקה. עד עכשיו למדנו את העקרונות, התיאוריה. מה זה המידות הטובות? עכשיו, איך עושים הלכה למעשה? אף על פי שבהלכה ז' הוא אמר לנו שצריך לעשות מעשים, אבל הוא לא הסביר איך עושים את המעשים האלה. בשביל זה כושר של אבחון. בשביל זה יש פרק שני. הלכה א'. חולה הגוף. מה זה קשור? אנחנו עובדים על חולי הנפש. מי שהמידות שלו רעות, החולי הוא בנפש. כאן מדבר על חולי הגוף. מדוע? יש הקבלה. כלומר, יש ללמוד מרפואת הגוף על רפואת הנפש. אף על פי שהגוף איננו הנפש. אבל יש קורלציה, כיוון שזה שייך לאותו אדם. אז יש צדדים של דמיון. זה צעים של אחדות בנפש. חולה הגוף, תועמים המר מתוק, ומתוק מר. ויש מן החולים, מי שמתאווה ותאב, למאכלות שאינם ראויים לאכילה. כגון הסיגריות, העפר והפחם. הוא אוהב את זה. ושונא המאכלות הטובים, כגון הפת והבשר. הכל לפי רוב החולי. מה? שווארמה זה בריא. ושונא, כן. כך בני אדם שנפשותם חולות. מתאווים ואוהבים. לגבי השווארמה, זה מאוד נהנה. הגמרא מדברת, כאחד המאכלים הטובים זה יין ובשר שמן. עכשיו זה מאוד מעניין איך שההרגלים, הרגלי האכילה, גם כנראה המבנה הגופני שלה השתנה במשך הדורות. אבותינו היו אוכלים בשר שמן הרבה, ולא היו חולים. וגם לא היו שמנים. ובימינו, אדם אוכל ככה קצת, שהוא שומני וזה, נופל למשקל. מה קרה? מה השתנה? גם הרגלי החיים. הרגלי החיים. שגם בימי קדם, כמעט רוב בני אדם, כמעט כל בני אדם, היו עובדים עבודה פיזית קשה. יום יום. ולכן כל הרעלים, כל הנזקים שהמאכלים האלה קודם, זה היה מתנקה מעצמו. וימינו שהחיים נוחים, אז צריך גם כל מיני דיאטות וכדומה. כן, כן, אז הכל מלאכותי. פעם זה, לא היית צריך לעשות ריצה במיוחד. זה היה חלק מהחיים. רצת, נסעת, מסעות, מה? העובדה, למשל, יהודי תימן, עד שהם עלו לארץ, לא היה אצלם התקף לב, בכלל. סיבה פשוטה, הם אכלו המון חריף. זה אכל להם את כל הבשר. דבר נוסף, יהודי אתיופיה, עד שבאו לארץ, לא ידעו מה זה רופא שיניים. פשוט מאוד, כי הם לא אכלו סוכר. לא היה סוכר בתזונה שלהם. לא בלחם שלהם. כלומר, תלו, איזה סוג סוכר? יש סוכרים טבעיים, יש סוכר פירות, יש סוכר ענבים, יש כמובן. אבל הסוכר שאנחנו, הסוכרוז, זה לא נמצא בסדר. אז בקיצור, הם באו, לא היה להם כאבי שיניים בכלל. לא? אבל יש הרבה דברים שאם אדם נאמן לתזונה הטבעית של המקום שבו הוא חי, אז יש גם מילי בריאות טבעית שמתעסקת בדבר הזה. אז היום אנחנו הצלחנו להיות חולים הרבה, בגלל שהרגלי החיים נעשו אחרים, ויש קל מאוד, והדבר היחיד שנותר לו לאדם זה סך הכל הבוהן הימני. זה הדבר היחיד שנשאר, אם לפעמים מצד ימין שימוש גם באצבע הימני. אבל זה יצר גם כאבים בפרק, ואז צריך איזו מין טרית מיוחדת ומשחות בגלל השימוש בעכבר. אתה שואל היום ילדים, איך כותבים אבא? אז רגע, אבא, א', ב', א', אנטר. טוב, אז בקיצור, דברים השתנו, לצערנו הרב, אנשים לא נורמליים. טוב, כך בני אדם שנפשותיהם חולות. עכשיו אנחנו עוברים פה לתחום הנפש, תחום המידות. מתאווים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה. כלומר, הם חושבים שהמידות הרעות הן טובות ושהמידות הטובות הן רעות. ומתעצלים ללכת בה והיא כבדה עליהם למעוד לפי חולים. וכן ישעיהו אומר באנשים אלו, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ולחושך, שמים מר למתוק, מתוק למר. ועליהם נאמה, העוזבים אורחות יושר, ללכת דרכי חושך. זאת אומרת, יש פה איזו בעיה במידה הרעה, שלא רק שהיא רעה, אלא שהיא משכנעת את האדם שזה הטוב. עכשיו, כעומק הפגיעה, כך עומק הבלבול. למשל, אם מדובר בכוחות חיים מאוד חיוניים, כגון יצרים, למשל, אז איך הכתוב בגמרא? למה זה נקרא תועבה? מהי תועבה? אומר בר כפרה, תועה אתה בה. אנשים ששטופים בעריות, אצלם סולם הערכים מתהפך. ומשוכנעים שהטוב הוא רע ושהרע הוא טוב. בגלל שזה נוגע באחד מכוחות החיים היותר שורשיים של האדם. אז זה תלוי עד איפה זה נמצא. יש בתורה ביטויים מאוד יפים לדבר הזה, זה הצרעת. בימי קדם, אבותינו זכו שהיה להם אינדיקציה על מצבם המוסרי. אבל אני, איך שהתורה מעריכה מאוד בסוגי צרעת שונים, כן? פרשת תזריע, מלאה בסוגי צרעת. ויש שני סוגי צרעת עיקריים בגוף האדם, מה שנקרא צרעת הגוף וצרעת הראש והזקן. עכשיו, צרעת הראש והזקן, התורה מכנה אותה בשם נתק. נתק. נכון? מה? תן, באמת. הדבר, יש קלקול אינטלקטואלי, שזה הנתק בין הערכים, ויש קלקול מידותי, שזה צרעת הבשר. זה, טוב, אפשר להיכנס לפרטי פרטים, כשתלמד פרשת תזריע בעזרת השם, אז גם נראה את הפרטים של הדבר הזה. טוב. ומהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות וירפאו חוליים בדעות שמלמדים אותם עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אומר שלמה, חוכמה ומוסר יבילים בזו. אף על פי שהדברים פה לא כל כך מסודרים, אבל הרמב"ם פה יוצא מבחין בין שלושה סוגי אנשים חולים. יש מי שהוא חולה בנפש ואינו יודע שהוא חולה, אז הוא לא הולך לרופא. יש מי שהוא יודע שהוא חולה ואף על פי כן אינו הולך לרופא, ויש מי שיודע שהוא חולה והולך לרופא. זה שלושת הסוגים. עכשיו, מי שלא יודע שהוא חולה, סופו למות. מה זה למות? מי שחולה בחולי הגוף ולא הולך לרופא, סופו למות מוות גופני. מי שחולה חולי מוסרי ואינו הולך לרופא הנפשות, סופו למות מוות מוסרי. רשעים בחייהם נקראים מתים. ואילו מי שהולך, יש לו סיכוי. עכשיו השאלה היא, מאיפה הרופא יודע איך מרפאים? כי יש פה צורך בשני דברים. א', בידיעה מה הטוב ומה הרע. מידה זאת היא מידה טובה, מידה זאת היא מידה רע. דבר נוסף, אתה צריך לדעת כיצד מרפאים, אחרי שאתה מרפא. אז זה, כיצד מרפאים, זה הרמב״ם מסביר בהלכה ב'. אבל מאיפה אני יודע מה טוב ומה רע? מי אמר שהרופא יודע יותר טוב מהחולה? אולי זה הפוך, אולי הרופא חולה. במילים אחרות, מהו המקור של המוסר? מאיפה אנחנו יודעים מה טוב ומה רע? מה התשובה? מה אתה אומר?
מידות השם.
ואיפה אתה יודע מה מידות השם? הנביא. זאת אומרת, לפי דבריך, מי שלא חי בחברה של נביאים, או בתרבות של נביאים, לא יכול לדעת.
יש את התנ"ך.
נכון? ככה אתה אומר. התנ"ך. לא משנה. כלומר, מי שלא שייך לתרבות ההיסטורית הזאת, שבה דברי השם נתגלו על ידי הנביאים, לפי זה לא יוכל לדעת מה טוב ומה.
שאל את אותנו,
הוא ישאל אותו. אז זה הפוך מה שאמרת מקודם. כן, כלומר, כי אם אנחנו נקבל שכדי לדעת מה טוב ומה רע, אנחנו זקוקים לתורה, אז יש פה משהו מאוד לא פייר מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא מיליארדי בני אדם, שלא לומדים תורה, והוא דורש מהם להיות טובים. כן, הרי מוסר זה דבר אוניברסלי, אנחנו דורשים מכל אדם. כן, כתוב דרך ארץ, קדמה לתורה. אז לא ייתכן שהמקור של המוסר זה התורה. למרות שאצל הדתיים יש תאווה לומר את הדבר הזה, אבל זה בכלל עצמות מחשבתית, והרבה פעמים גם שחיתות מוסרית, כי אין לי מה לומר. למה אני אוהב את החבר שלי? למה אני אוהב אותו? כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. ואם לא היה כתוב בתורה, אם זה לא היה כתוב בתורה, הייתי שונא אותו, תמיד. יש פה איזה משהו בעייתי. כלומר, זה הכל צבוע בעצם. יכול שאני באמת אוהב אותך עכשיו. אבל סופו של דבר, היסוד שבנפש מתנגד לזה. מה שאין, כן, אם אנחנו נקבל, שיש מה שנקרא גם מוסר טבעי. יוצא לפי זה. שיש לנו ג' מדרגות. המדרגה הנמוכה זה הטבע הראשון, שהוא אדרבה התחרות. מה שאני קיניתי בשם זאביות.
איזה?
מה?
מה זה הראשון?
הדבר הראשון זה הטבע הראשון. הטבע הראשון שבו האדם נולד, איתו האדם נולד. האדם נולד רע. כלומר, אנחנו חיים בעולם של תחרות. יש לנו תחרות, מי יקבל יותר. אז אני מוכן לדפוק אותך על מנת שאני אקבל. אני מוכן גם לעשות איתך שלום, כי כדי ש... אני לא ארוג אותך כדי שלא תארוג אותי, זה מוסכם אחר אותי. אבל בסופו של דבר, זה בא מיצר הרע. על גבי זה, ישנה הכרה... מה? אני עוד לא גדלתי בדיוק מה זה יצרה, אבל רגע. על גבי זה יש טבע נשמתי שפועל בכל אדם, והוא מגלה במהלך ההיסטוריה, במשך אלפי שנים, לאט לאט את המוסר. אנחנו רואים מבחינה היסטורית שהמוסר, הנורמות המוסר הלכו והתקדמו במהלך ההיסטוריה. לא דווקא מקור התורה, אני לא חושב שקונפוציוס ידע משהו מתורת משה.
מי זה
קורה? זה היה גדול החכמים בסין, שבמשך 2400 שנה, כל פקיד סיני היה צריך לעבור בחינות בתורתו כדי להתקבל. עד שנת 1912. כן? קונפוציוס זה קונפוציוס. מאמרות קונפוציוס. אז ברור שהאיש הזה, אני לא חושב שהוא למד אי פעם, לא רמב״ם ולא תורת משה, אבל בכלל הוא כותב בעצמו. זה מה הוא כותב. דרך האמצע היא הדרך הנכונה, שאין למעלה ממנה. אך מעטים ראיתי הולכים בה. מה?
אבל יש השפעה נגלית של התורה והשפעה הסגולית, ברגע שלומדים תורה בעולם, זה משפיע בכל העולם, לא?
אבל כתוב, אצלי במדרש כתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, עוד לפני שניתנה תורה, העולם היה צריך להגיע למדרגה מוסרית מינימלית, כדי שהתורה תוכל להינתן. נכון? ככה כתוב את זה. עכשיו, יש מדרגה שלישית, זה התורה. כלומר, אחרי שהבסיס הטבעי, או נגיד הטבעי נשמתי קיים, אז התורה מחזקת את המגמות האלה. אבל התורה לא יכולה לעבור על חלל ריק. זה מובן מה שאני אומר?
מסוכן.
מה? זה אפילו מסוכן. כן, לא זכה, נעשה פלוס על המעמד. כן. מה
בר סיני? העולם היה מוכן לקבל
את התורה? כן. הרי היה שהתורה ניתנה. זאת אומרת, יש מדרש כזה שאני עכשיו מחפש אותו, לא הצלחתי למצוא אותו, אבל אני בטוח שהוא קיים. שראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מה זאת אומרת יעקב אבינו ראוי ש... מי זה דורו של יעקב שלא ראוי? אם זה 12 שבטים, זה הדור הבא.
עשיו?
עשיו זה דור? זה אדם אחד. אז מי זה דורו של יעקב אבינו?
יעקב אבינו.
כתוב שהוא ראוי דווקא. שתינתן תורה לידו.
כל השאר?
כל השאר, יפה. הגויים. זאת אומרת, לא הייתה האנושות ראויה שתינתן תורה על ידי יעקב אבינו. זאת אומרת, שאם ניתנה תורה בימי משה, לעם ישראל, זה סימן שהאנושות הייתה ראויה לכך. הייתה איזושהי זכות באנושות, שגרמה שהתורה יכלה להינתן לישראל.
אומות העולם לא יכולים להתעלות למדרגה השלישית?
לעתיד לבוא אולי, לא יודע. בינתיים בוודאי שלא. מי שאומר אחת, יש תורה בגויים, אל תאמין.
גם המלא?
אתה נכנס עכשיו לפרטים, תחיל לקום, אנחנו לא יכולים ככה להתקדם. אני רק אסביר, שבימי משה יש נציג של ההתעלות הזאת של האנושות, זה יתרו. הוא בא בשם האנושות למעמד הר סיני. בסדר? איפה היא?
מוסר.
מוסר, כן. אז המוסר, המקור שלו, זה בהתפתחות של הדורות. יש ניסיון מצטבר. אני לא אומר שהיהדות לא עזרה לזה, אבל יש ניסיון מצטבר. איך כתוב בספר איוב, בדברי בלדד השוחי? מה הוא אומר? כי שאל נא לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. כלומר, אומר בלדד השוחי, יש דברים, אתה לא יכול במשך החיים הקצרים שלך להקיף את כל החוכמה ואת כל המוסר. לכן אתה צריך להסתמך על מה שכבר הושג אצל הראשונים, ואז אתה מוסיף מדילך. אז זה נקודה חשובה. אף על פי שזה לא כל כך פשוט הדבר הזה. כן? כי מה שחסר בהכרה המוסרית שבאה מנשמת האדם, זה הוודאות. בסופו של דבר, יש... מוסכמות שפחות או יותר מקובלות בכל האנושות, לאט לאט, עד שמפסיקים להיות קניבלים וכו', אבל עדיין נקודת הוודאות לא מבוררת עד הסוף. וזה יוצר לפעמים תחושה של טרגיות בנפש. זה אנחנו מוצאים למשל אצל היוונים, שמכירים את המיתוס של איקרוס? איקרוס, 13 איקרוס. לגבי הנורמות המוסריות, מי אמר לך שזה אמת? יש, מה אתה אומר? יש סיפור כזה, מה לומדים אצלנו בחיידר? לומדים על רבי עקיבא, על אברהם אבינו, נכון? ועל החפץ חיים, על רבי אריה לוין. אז אצל היוונים היו לומדים על איקרוס. מה זה איקרוס? היה מלך בקריטים, שקראו לו מינוס, אח של פלוס. מינוס בעיר קנוסוס. אז הוא רצה שיבנו, הוא פנה לאדריכל ובנו. האדריכל קראו לו דדלוס, והבן קראו לו איקרוס. והוא רצה שיבנו לו מבוך. למה הוא צריך שיבנו לו מבוך? אגב, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות בקנוסוס מבוך. אבל מעניין, מצאו. אז כנראה שיש בסיס היסטורי לסיפור המיתולוגי. הוא ביקש שיבנו לו מבוך, כי הוא רצה להכניס לשם את המינוטאורוס. מה זה מינוטאורוס? זה מין חיה כזאת מיתולוגית נוראה, שעשויה חציה אדם וחציה שור. חציה אדם, חציה שור. מה זה? זה היצר הרע. הוא חצי אדם וחצי שור. הוא טורף. זה היצר הרע. אז הוא רצה להכניס את ה... הוא רצה לכלוא את המינוטאורוס בתוך ה... בתוך המבוך. מה זה המבוך? מה זה המבוך? הוא צריך לסגור אותו, שהוא לא... תגידו לי מה זה המבוך. זה העולם הזה, איך אתה יודע? כתוב במסילת ישרים, נכון? שהעולם הזה דומה לגן המבוכה, שהוא... הכתלים עשויים, נטיעות, הוא הגן הידוע אצל השרים. אז אצל השרים. בתקופת הרנסנס, רמח"ל, ככה ראה כל מיני גינות צרפתיות בצפון איטליה. אז הוא אומר, העולם הזה דומה לגן המבוכה. אז זה כן, כן, אז מאיפה לקח את זה רמח"ל אגב? מהסיפור הזה.
אבל למה מינוטאורוס זה חצי אדם וחצי
שור?
תגיד שור שלם, למה...
לא, זה אנושי, זה באדם, זה באדם. זה לא חצי אדם, חצי מלאך. יצירתו זה חצי אדם, חצי מלאך. יש לו כנפיים כאלה. מתוקים כאלה, קופידות. אז הוא בנה את המבוך. עכשיו, מה שקרה? שהם בנו אותו כל כך טוב, שהם לא הצליחו לצאת ממנו. לא היה להם מישהו באמצע הקסדרה שיגיד להם איפה ללכת, כמו שכתוב במסילת ישרים. אז מה הם עשו? הם לקחו נוצות של ציפורים והדביקו אותם בשעבה ונעשו להם כנפיים, ואז הם יצאו מהמבוך מלמד. כן, המבוך היה בלי גן. מה זה הדבר הזה? יש לאדם כנפיים. מה הכנפיים של האדם? שכל. כתפי השכל. אז הם התעלו, השתמשו בכנפיים, ואז התחילו לעלות, לעלות מבסוטים. ואז הבן, איקרוס, היה כל כך מבסוט, שהוא עלה גבוה גבוה. אמר לו, אבא תיזהר, אל תעלה כך גבוה. לאבא יש מסורת. מה?
לשמש.
כן, הוא אבל לא אכפת לו מאבא שלו, הוא יווני. כן? הוא מגיע עד השמש, אפולו יוצא על הארץ, ואז השעבה נמסה והוא נופל לתוך הים. זה נגמר טרגי. זה מה שלימדו בבית הספר
ביבן.
מה? אתה עושה את הסלעים? אה, טבע בתוך הים. כן, אבל מה זה אומר? זה אומר, יש לך כנפיים, אתה יכול להתעלות, אבל תיזהר, אל תתמודד עם המוחלט. כי ברגע שתתמודד עם המוחלט, יתגלה קלונך. אין צדיק בארץ אשר לא יהיה חטא, ומושג התשובה הוא לא קיים, השכל שלך סובייקטיבי, בסוף תיפול. אז תישאר בבינוניות כזאת, כן? כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. זה המוטו של התפיסה היוונית. זה די מייאש.
שלמה אומר את זה.
מה? אפשר להשתמש בדברי שלמה למה שרוצים. גם אתה אומר, הבל הבלים הכל הבל. גם זה שלמה המלך אמר, אבל זה מה, זה דעת היהדות? אז אני מבין למה שלמה אמר את זה. עכשיו...
זה כן הסתכנה
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. יש סיפור דומה לזה בתורה? מה?
נערון.
אה?
זה גם יעקב?
לא, אני רוצה כנפיים. מה?
נערון.
בנערון? אני רוצה כנפיים, מחפש כנפיים. לא, בנערון זה מאוד דומה, אבל אני רוצה דווקא... יפה. ועשה אתכם על כנפי נשאר, ואביא אתכם אליו. זה בדיוק הפוך. כלומר, הכנפיים, זה לא במין האדם, זה כנפיים שהקדוש ברוך הוא מספק אותם. אז אם אתה משתמש בכנפיים שהקדוש ברוך הוא מספק, אתה מגיע. אבל גם זה קצת מייאש. למה? זה לא אני. זה כאילו ש... אז אתה יודע, זה כמו שאחד רואה, כבשה. כבשה זה בעל החיים הכי, הכי חזק בעולם. למה? הוא מסוגל לשאת נשר על הגב שלו. ולעוף. כן? זה איפה הוא חזק. כן? אז זה בעיה. זאת אומרת, כאילו, הנשר בא, מרים אותך. אבל זה באגב בתפיסה הנוצרית זה ככה. הנוצרים אומרים, אי אפשר לאדם להתעלות בעצמו. הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ישלוף אותו. אבל בכתוב לא נאמר ככה. כתוב, ועשה אתכם על כפי נשרים. כאילו הנשר בא, ממתין שתסכים לרכב עליו. ואז הוא... זאת אומרת, כאילו אתה מנהיג אותו. אז זה שותפות. זה שותפות. כן? כנשר יעיר כנו, על גוזליו ירחף. יפרוס כנפר, ייקחהו, יישאהו, על עברתו. אז כביכול, אנחנו מנהיגים את הכוח האלוהי שמצטרף אליהם. כלומר, יש מין שותפות, איזה מין ידידות בין הבורא לנברא. אנחנו פועלים ביחד לשם אותה מטרה, אותו מפעל. בסדר? כל זה היה בשביל להסביר לכם איך אנחנו מסתכלים על המיתוסים שלהם. דרך המיתוסים שלנו עוד הרבה דברים, על ההבדלים בינינו. על הקרבה ועל ההבדלים. טוב, וכיצד ירפו אתה? איך מתרפאים מהמידות הרעות? מישהו בעל חמה, כן? זה דוגמה. אומרים לו להניג עצמו שאם הוא קו וכולל, לא ירגיש כלל. שזה גם מידה רע, נכון? אדם שמקים אותו, כללים אותו ולא מגיב, זה מידה רע. אבל אם אדם הייתה לו מידה של חמה, אז אצלו זה הרפואה. לכן מובן, מדוע כתוב בספר מגילת איכה. טוב לגבר כי יישא עוד מנעוריו. ישב לבדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע וחרבה. זה ככה מתנהגים, זה הנחיה, זה הלכה. אדם נותן לך סתירת לחי, אתה מגיש לו את הלחי השנייה, כן, זה תלו. אם זה, אם האדם זקוק לקנות מידת השפלות, אז לזמן מסוים, לתקופה מסוימת בחייו, הוא צריך להתנהג בהתנהגות הקיצונית הזאת. ייתן למכהו לחי. אבל זה ברור שזה הנהגת החולים. הטעות, למשל, של המוסר הנוצרי המפורסם, זה שהם הפכו את זה לנורמה, ואז זה בלתי ישים גם. זה, לא, זה נגד טבע האדם האמיתי, כן.
כשהחולה עושה פעולה קיצונית, ולהתאבר
במחלה
שיש לו, אין
אפשרות
שיתקע באותה...
הוא עשוי, כן. אכן הרופא צריך להיות זהיר. כן, אתה נותן לחולה איזו תרופה נגדית, בסוף הוא ימות מהכיוון השני. זה לא, לא כך טוב, נכון? וילך בדרך זו, אז הוא אומר ככה, רבה, וילך בדרך זו, זמן מרובה, עד שתעקר החמה מליבו. ואם היה גבלב, תנהיג עצמו בביזיון, הרבה. וישב למטה מן הכל, ויבש בלו יסך חבות המבזים את לובשם, וכיוצא מדברים אלו, עד שיעקר גובה הלב ממנו. והם מספרים לי אחד בישיבות בעלי המוסר, האחד שהיה לו הרבה גאווה, כי הוא ידע הרבה תורה. שאל את הרב שלו איך אני מתאבד בזה זמן. תלך לבית המדרש ותשאל שאלות פשוטות בלימוד מתלמידים שאתה מזלזל בהם. זה קשה מאוד, כן? אבל זה עובד. זה עובד. עד שיעקר גובה לבין ויחזור לדרך האמצעית שהדרך הטובה. ולך שיחזור לדרך האמצעית, ילך בה כל ימיו. ועל כף זה יעשה בשעה בו לדיוב, אם היה רחוק לקצה אחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהג בו זמן רב, עד שיחזור בו לדרך הטובה ועם מידה בינונית, שבכל דעה ודעה. כן.
לא הבנתי עדיין איך יודעים מה זה רע, אחד יגיד רע זה ככה,
והשני
יגיד רע זה דבר אחר,
איך יודעים מה רע? לא, אז עם הניסיון, במהלך הדורות, הלך והצטבר הניסיון. אז שבסוף כל בעלי המוסר פחות או יותר מסכימים על אותם הדרכים.
אה, אבל יש מקומות בעולם שמוסרי זה דברים אחרים שמקומות בעולם זה לא מוסרי
לא,
זה.
לא, לא.
למה לשלוח באנטרקטיקה שהם שולחים את הזקנים ולאכול בשר אדם ו...
כן, זה נכון, אבל גם אצלם, נורמות המוסר הם אותו דבר, אני אסביר לך. למשל אצל הקניבלים. כן, אומנם הקניבל זה כבר למטה מדרגת אדם. כן, כתוב, כל מי שאינו לא בתורה ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב, ואצלה נגיד כבר למטה מן המדרגה הזאת. אבל יחד עם זאת, אם באיזה כפר של קניבלים מביאים ארוחת צהריים מהכפר הסמוך, כן? עכשיו הביאו מהכפר הסמוך ארוחת צהריים, אז מבשלים אותו. מבשלים, ואז הגיע הזמן לחלק. אז מקובל שהזקן יושב בראש השולחן, והוא מקבל את החלק הטוב ביותר. כן? את המוח, ידם. ועכשיו בא איזה ילד חצוף, שלא אכפת לו מכיבוד אב ואם ומכבוד הזקנים, בא וחוטף את זה ואוכל לפני כולם. זה ממש פשע. אז הוא יהיה קינוח סעודה. זאת אומרת, יש נורמות, יש סדר, מה זאת אומרת?
אבל לא הכל
לא.
יתעלה.
מה?
יש דברים שנשארו בדרגה מוסרית מאוד נמוכה.
תראה, אני לא יודע, גם הקניבל הוא מודה שיש נורמות מוסריות. רק היישום הוא שונה אצלו. כלומר, הוא לא מיישם את המידה הזאת. כלומר, הוא לא מיישם נכון, אבל זה לא שזה לא קיים אצלו. גם הוא חושב שזה סתם בלטשחית, סתם נזרוק את הגופה. זה כמו שקניבל שאל, מה זה מלחמת העולם השנייה? אז האירופאי אומר, תשמע, זה היה מלחמה גדולה, הרגנו 60 מיליון אנשים. אז מה, ואכלתם אותה? לא. איזה ברבריות. כן, בידול, מה, זה ברברי. אתה הורג אנשים ולא אוכל אותם. זה לא שזה לגמרי חסר משמעות. אז כמובן שזה מאוד מאוד ירוד. אבל גם ההכרה האנושית הכללית רואה בקניבליזם בעיה. אף אחד לא חושב שזה יותר טוב. כמובן?
למה המערכת
עובדת
ככה?
שמה?
למה זה לא יותר פשוט מזה?
מה כל כך לא פשוט פה?
זה פשוט לכאורה. אני אומר, המערכת של החיים היא כזאת מורכבת שצריכה להביא את הנדמה לאיזון בצורה מאוד מפותלת. למה אין פה...
כי האדם הוא יצור אמצעי בעצמו, בין הטבע לבין המלאכה. ולכן אצלו האיזון זה יותר קשה להשגה, כמו כל דבר אמצעי, כמו כל דבר עדין. זה למשל, יש לך כלי נגינה. כלי נגינה עדין, אז הוא צריך יותר טיפול, אבל הוא מוציא קולות יותר טוב. למשל, טוב, זה לא כך מסובך לעשות טוב, טוב. פסנתר מסובך. צריך טיפול. טוב. כן. אז זה המידה הכללית שאדם צריך ללכת באמצע. אז זה הוא צריך בדרך כלל הדרכה מבחוץ, כי אדם קשה לו מאוד לראות את נגעי עצמו. לכן יש לו מי שמדריך אותו. אבל הוא יכול גם, כמובן, לעשות חשבון נפש, זה לא סותר. עכשיו, זה, אם האדם עושה את התיקונים האלה מדי פעם בלבד, אז זה יכבד עליו מאוד, כי זה יכניס אותו למשברים. זה כמו אדם שיש לו הנהגה רעה, מבחינה בריאותית, הוא מחכה עד שהוא מגיע לסכנת חיים, ורק אז הוא מטפל בעצמו. אז גם הטיפול כואב מאוד. לעומת זה, אם האדם באופן מתמיד, יש לו תשומת לב על מצבו הבריאותי, אז הוא יהיה בריא תמיד וזה יהיה קל עליו.
כמו השיניים,
בדיוק. אתה
דבר עם הזמן.
אז זה טרח, אתה צריך רק אחר טיפול שורש, כל דבר כאלה. אבל, כמו כן במידות. אם יש לאדם תשומת לב מתמדת למידותיו, אז החיים הרבה יותר קלים. זה לא כאילו צריך לעבור מהפכות. אבל יש לפעמים שאדם נותן למידותיו הרעות להתגבר עליו, ואז הוא צריך לעשות שינוי שלפעמים שובר אותו לחלוטין. ראינו, במו עינינו דברים כאלה. ג' ויש דעות. אגב, לגבי זה שהנורמות המוסריות פחות או יותר מקובלים על כולם, זה נכון, אבל יש קצת הבדלים, אתה צודק. למשל, היה גוי, לא, דווקא יהודי, לצערנו. יהודי אחד באמסטרדם כתב ספר בשם אתיקה. בספר הזה הוא כתב בצורה מתמטית, כמו הוכחות בגיאומטריה. מה המידות הטובות, מה המידות הרעות. ואז הוא כתב שישנן שתי מידות שכולם חושבים אותן למידות טובות, אבל באמת הן מידות רעות. וזה החמלה והענווה. למה? הוא אומר, כי החמלה והענווה אלה בהתפעלויות של הנפש. והתפעלות של הנפש, כלומר קבלת פעילות, פעולה מבחוץ, זה רע. זה חולשה. לכן, זה באמת מידות רעות. אסור להיות רחמן, אסור להיות ענב. אבל, אומר בעל האתיקה, שבכל זאת צריך להמשיך לחנך את ההמון שהמידות האלה הן טובות, כדי שיהיה להם ענבה כלפי החכמים ולא יזיקו להם. והחכמים צריכים לשמור את הסוד הזה. זה משהו נורא, נכון? אז פה אנחנו רואים יחס ישר בין תפיסה פילוסופית לבין השלכות מוסריות. כי מדוע שפינוזה הוא לא יכול להיות ענב? למה? כן, לא כלפי מי? כי הוא פנתאיסט. כי אצלו האלוהות זה הטבע. אז כלפי מי הוא יהיה ענב?
הטבע, שהוא חזק
ממנו. לא, הטבע זה גם אני חלק מזה. אז אדם, אני צריך להילחם, צריך להיות חזק. לעומת זה, אם אתה מאמין בטרנסנדנטיות אלוהית, בנבדלות אלוהית, אז כדי להגיע למגע עם האינסוף, אתה צריך בעצמך להיות כלי. לכן הענווה היא תולדה הכרחית של האמונה. את זה כותב במפורש רמח"ל, בספר מסילת ישרים. יכול להיות גם שהוא קרא את דברי שפינוזה. אני לא בטוח. אני רואה שהוא קרא. כי שם יוצא כזה דבר. שאומר, הרי במידת הנקיות, הרמח"ל כותב נגד הגאווה. כן? הוא כותב שם הדרכות, איך האדם ימלט מן הגאווה. אבל רק לקראת סוף הספר, יש לו שער הנקרא בביאור מידת הענווה. אז יש הבדל. סילוק הגאווה, זה אפשר בשלבים ראשונים. אבל קניית הענווה, זה רק אחרי שאתה יודע את השם. הוא כותב שם, אחרי שאתה עוסק בלימודים העליונים המודיעים לך את השם, רק אז אתה יכול לקנות ענווה.
זה יכול
להיות
גם שמידה כזאת,
מילה כזאת שהיא צובנו
כולנו
להיות עליה,
היא
שייכת
רק
לרישות. כולנו צובנו לדעת את השם.
אבל אנחנו אומרים
על
זה
ששם,
עד
פרק י' זה חייב לכולנו. סליחה, איפה צובנו על הענווה, תגיד לי?
נכת
מרחב.
לא רק
כתוב, אז תביא לך. כן, בסדר. אבל איפה צובנו בפרט על הענווה? כתוב ורם לבבך, ושכחת. נכון? יש שם פן. אולי, אז ורם לבבך. אז זאת אומרת שהאיסור זה על הגאווה. זאת אומרת, יש דברים שכל כך עדיונים שאתה לא יכול לצוות את הלב באופן חיובי. אלא רק דרך השלילה.
חכמים
זה
בואי.
מה? אנחנו חכמים,
מאוד
מאוד, אבל יש ברוח. כן, אנחנו מביאה נגיע לזה. אצל הרמב״ם. כל מקום שהרמב״ם כותב, ציוו חכמים, הכוונה יצא טוב. מה? לצוות פירושו לתת עצה. זה כמו שלמשל, למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. בסדר?
יש לך לקוח
לצוות. אבל לא לצוות, אבל אנחנו רואים את זה, יש כמה מקומות. יש רבי אברהם מנזר אומר את זה. שלצוות זה לשון עצה.
גם מצווה זה צוות?
לא. לפי הזוהר כן. הזוהר אומר שתרי"ג מצוות, תרי"ג עיתין. עיתין הכוונה עצות. כן, אכן אמרתי, זה הזוהר. אבל פשט, ברמב"ם, יש הבדל בין מצווה לבין ציווי חכמים. אפשר להוכיח את זה. למשל, כתוב לגבי לימוד תורה לנשים. אז איך כותב הרמב"ם? אישה שלמדה תורה יש לה שכר. זה בסדר. אלא כתוב, ציווי חכמים שלא ילמד אדם את מצוותו. מה זה? איך יש לה שכר עם ציווי שלו? הציווי זה עצה טובה. והראיה, שאחר כך הרמב"ם כותב שרוב הנשים אין להם דעת להבין נכון. אז רוב, אז משמע שיש מיעוט שזה כן בסדר. ג' ויש דעות. אז לכל זה, זה הכלל. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, כולל הכלל הזה. לכל שבת יש מוצאי שבת. יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוניות. אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב. שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. ולפיכך ציוו חכמים מאוד מאוד, הווה שפל רוח. ועוד, אגב, מי זה החכמים שציווי? מסכת
אבות.
מי זה במסכת
אבות?
אבות.
אבות.
לא, נצטר, זה לא עבודי רבי נתן, פה כתוב עבוד פרק ד' ד', תור עבודי רבי נתן. הגאות מימוניות כותב, מה הוא כותב שם?
עבוד רבי נתן, יש פרק
שקורא, אה, בסדר, אבל המשפט מאוד מאוד של רוס כתוב אצלי במסכת אבות. כן, זה כתוב, זה רבי לויטס איש יבנה. כן, אבל האמת היא שהמקור של רבי לויטס איש יבנה זה בבן צירה. בן צירה הוא הראשון שאמר את זה. מאוד מאוד יבש פל רוח, שתקוות אינו שרימה, ובן אדם תולעה.
מה שאתה
ראית?
אני חושב שאתה ראית, בפרדה שנבוד בהתחלה, את אותו פרוש שקורצה, זה מסיני, כל מה שדברי המוסר שנאמרו פה זה מסיני, ולא אף על פי שאמרו את זה גם פחמי האומות, שלא נחשב זה, אני צריך כל פעם שפת השאלה.
לא יודע, יש אמירי, יש אמירי.
שמה
אומר? אמירי אומר. כן, דרך ארץ קדמה לתורה. אם אין דרך ארץ לתורה, אומר אמירי זה דרך ארץ הטבעית.
זה אמירי, והפירוש
השני,
אנחנו לא הולכים
בדרכון, אני
ככה,
אני צריך
להסביר את זה.
לא נגד הפירוש השני, רק צריך לדעת מה המשמעות שלו. זאת אומרת, גם הפירוש השני מסכים שדרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שהדברים האלו יועילו לך רק אחרי שאתה קצת מוסרי. וזה מה שאמרו, זכה נעשה תוסם חיים, לא זכה נעשה תוסם המוות. אלא מה? אחרי שאני זכיתי, ואז אני לומד תורה, זכיתי כאן, אז הכרתי את המידות שלי, אז אני לומד תורה, אז עכשיו אני לומד מסכת אבות מסיני. כלומר, המידות האלה מדבקות אותי בשם. בסדר? הלאה. אז מה שאומר כאן, זה שבענבה צריך ללכת עד הקצה, ועוד אמרו, ושמתה מנדאית והגסות הרוח ואפילו מקצתה. לכאורה הדברים האלה סותרים סתירה חזיתית את מה שהוא כתב בספר שמונה פרקים. בספר שמונה פרקים הוא כתב שהענבה היא המידה הראויה, והיא אמצעית בין הגאווה לשפלות הרוח. השתי אפשרות, או שהוא חזר בו, שבצעירותו הוא כתב שהענבה היא אמצעית, ואילו בגיל יותר מתקדם, כשכתב את המשנה תורה, אז הוא כבר כתב שצריך ללכת בקצה השני. אפשרות אחת, אבל זה למה הוא לא מחק את זה?
זה לא סותר.
זה לא סותר, פה כתוב הפוך, אבל מה שזה לא סותר.
לכן הוא אומר שהענבה זה אמצעי בהתחבא.
כן, אבל יותר מזה. ושם הוא כותב שככה ראוי. לא, כאן הוא כותב שראוי להיות בשפלות הרוח. בשמונה פרקים הוא כותב מפורש, שראוי לא להיות שפל רוח. הכיצד? יותר פשוט לומר שהוא מתכוון לשתי בחינות שונות בענבה. יש הענבה ההתנהגותית, ויש הענבה ההכרתית. מבחינה התנהגותית, אדם לא יכול לנהוג בשפלות הרוח. כן, הוא צריך גם לכבד את עצמו. שאנשים לא יזלזלו בו וכו'. הוא לא רגע שכל אדם מבלי תפקיד בעולם, אבא כלפי בנו, רב כלפי תלמידו, וכדומה, כל אחד יש לו איזושהי פונקציה שהוא מלא במציאות, ולכן הוא לא יכול לזלזל בעצמו, או לזלזל בצלם אלוהים שבו. אם אדם, רק כתוב, לא תשקצו את נפשותיכם. למה? מה אכפת לך שאני אשקץ את הנפש שלי? כי הנפש שלי היא בצלם אלוהים, אז זה לא יפה לי, זה לבזות, צלם אלוהים. כן, כמו שהילל היה הולך לבית המרחץ כדי לכבד צלם אלוהים שלו. נכון, שעושה חסד עם קודם. אבל לעומת זה, מה שמדובר עליו כאן זה מבחינת ההכרה הפנימית. ההכרה הפנימית צריכה להיות ענבה מוחלטת.
למה אמרנו לקוס את ההבחנה שזה הכרה
פנימית
ושם?
פשוט מאוד, כי רואים את זה אצל משה רבינו. גם מביא את הדוגמה של משה. כתוב, האיש משה ענב מאוד. אבל כשקורח חולק עליו, וואלה, מה שהוא עושה לו. אם יבריאה יברא השם, ופתחה הארץ את פיה. אני לא מוותר פה. למה? כי לא אני עשיתי את זה, אלא השם שלח אותי. אם השם שלח אותי, אז אסור לי להיות ענב התנהגותית. ועד רבה, ההכרה שהשם שלח אותי, היא עושה אותי ענב מאוד.
אז מה, שמונה פרקים יש לו אופי יותר חברתי, וזה יש לו אופי יותר אישי?
יכול להיות. כן, כן, כן. בואו נדבר על המידה הפנימית. ככה אני מבין. כן. כן.
אבל ענבה זה לא הכרה בכוחות, זאת אומרת שמשה עשה את זה, זה היה ענבה, כי זה באמת זה מה שצריך לעשות.
זה בדיוק העניין. אבל זה לא התנהגותית ענבה. הענבה התנהגותית הרי לכאורה, זה שפלות הרוח, שאדם מבזים אותו ושותק. משה רבינו ביזו אותו ולא שתק. איך יכול להיות?
כי זה מה שצריך לעשות.
זה בדיוק העניין. אבל זה לא ענבה התנהגותית, גאווה התנהגותית. נכון? מבחינה התנהגותית זה גאווה, מה שעשה משה רבינו.
זה היה ענבה, כי ענבה זה הכרה
באמת. אתה מדבר על ההכרה. וההכרה אני מסכים איתך. וההתנהגות, יש יודע, זה בין הפנים, זה בין החוץ, זה בדיוק העניין. בפנים הוא היה סופר ענה, ולכן הוא התנהג כפי שהתנהג. זה מובן? וכן, ככה נראה לי להסביר כאן. נגיד, גם אם זה לא מסביר, אולי הרמב"ם לא התכוון לזה, אבל זאת האמת, בכל זאת. זאת אומרת, זה ברור שיש הבדל בין ההכרה הפנימית לבין ההתנהגות. למשל, אלא אם כן אדם צריך לרפא את עצמו, אבל זה בכל המידות. כשאדם יש לו גאווה, אז הוא צריך לנהוג גם כן בשפלות הרוח, על מנת להתקדם. כמו שמשל אצל בעלי המוסר, בעלי המוסר מצד הגזינו, היו נכנסים לבית מרקחת כדי לקנות מסמירים, והיו מתווכחים עם המוכר. אז היו זורקים אותם, וזים אותם, מקים אותם, והם מבסוטים עד הגעד, סוף סוף קניתי את מידת השפלות. כן.
מה
שם בגבי דרך שעשו
לאדם לנהוג בהם?
כן, לנהוג, אני לא חושב שזה התנהגותי. לנהוג זה לא התנהגותי. כן, וכן הכעס. מידה רעה יד למרוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. ללמד עצמו שלא יכעס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. הנה, עכשיו אתה תראה קצת הדגמה של מה שאני אמרתי. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו על הציבור אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב. יראה עצמו בפניהם שהוא כועס. אלי אסרם. תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. הפסיכולוגים אומרים שיש מצבי כעס, שמה שנקרא אובדן שפיות זמני. בעצם הכועס זה סוג של שיגעון. אתה כבר לא שולט בעצמך, אתה נשלט על ידי דבר אחר. אתה יכול גם לרצוח. הכעס זה התחלה של הרצח. אכן אומר, תהי דעתו מיושד אינו לין עצמו, כאדם שהוא מתדמה, כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, תמצאו לי פה זה כתוב. כתוב בזוהר. למעיין. עכשיו, השאלה היא מי לקח פה יכנסו הוויכוחים עם החוקרים. האם הזוהר לקח מהרמב״ם, או הרמב״ם לקח מהזוהר. בפשטות נראה, שהיה מקור קדום משותף לשניהם.
קדום.
מה? כן, אז זהו, זה לא הנוסח שלבנן. כן, אבל כן, יש ברשבש, יש איזה נוסחה שקרובה למה שכתוב כאן. אז יכול להיות שהיה איזה נוסחה, הרבה פעמים יש דברים כאלה, יש נוסחאות שעבדו מאיתם. אז יכול להיות שלרמב"ם היה פה מקור. זה כמו שלמשל, יש בברכות השחר. בסידור רמב"ם גאון כתוב שבבוקר מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מגביה שפלים. ראיתם את זה באיזשהו מקום? בגמרא זה לא כתוב, נכון? מגביה שפלים. אז, אבל רב אמרם גאון כותב את זה. אז יכול להיות שהייתה לו נוסחה בגמרא כזאת. אז זה, כתבו הפוסקים לא להגיד את הברכה הזאת. למה? מה שלא כתוב בגמרא שלנו, לא אומרים. אז למה אתה אומר, נותן לה יעיף כוח שזה לא כתוב בגמרא? לא, כי הארי אמר לו מה. ברגע שהארי אומר, כולם פתאום מתקפלים, אומרים זה בסדר, אז אם הארי אמר זאת. כן, אז בוא, יש פה איזה בעיה לגבי העקביות של הפסיקה. טוב, עד כאן להיום.